שלמה בחר בשיחות עם מאזינים על דילמות, משברים וסיפורים אישיים.
שלום ולילה טוב לכם מאזינים ומאזינות יקרים. שוב נפגשים הלבבות כמדי יום שני בחצות, לשעתיים בהם אנחנו מדברים מהלב. בהן אנחנו כאן כדי לשוחח על כל נושא שתחפצו, לנתח ביחד מורכבויות ואתגרים שונים, לראות כיצד נחלץ מסיטואציות קשות שמגיחות מפעם לפעם לשגרת החיים. איך נוכל להפוך התמודדויות וקשיים לצמיחה ולגדילה. איך נפעל בזמנים בהם הבלבול והרפל מאיימים. וכן, אנחנו כאן גם בכדי לתות אוזן קשבת לכל מי שחש צורך להפוך למילים את אותן רגשות חבויים. המספר אליו תוכלו להתקשר בשעתיים הקרובות בכדי לשוחח איתי, 03-593-93-03-03-593-93-93. אפשרות נוספת לשאול, להתייעץ או לשתף על ידי שליחת הודעה לאתר, ובנוסף, מי שברשותו וואטסאפ יוכל לכתוב את שאלתו ולשלוח למספר 055-333-93-93. נשתדל להתייחס ככל שיותר לנו הזמן. מאזינים ומאזינות יקרים, את התוכנית הלילה אני רוצה לפתוח בנקודה קריטית, חשובה, חיונית ומשמעותית עבור כולנו. כדי לגעת בנקודה, אני רוצה להתייחס לפרשה הקרובה שבעזרת השם נקרא בשבת הקרובה. פרשת ויגש פותחת בדברים הקשים, כפי שמתאר רשי, שיהודה פונה ליוסף. ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני, ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני. אומר רשי, ואל איחר אפך, מכאן אתה למד שדיבר עליו קשות. הנה, אם אנחנו מנסים לפענח מהם הדברים, מה אותו נאום שהרצה יהודה בפני המלך, מלך מצרים יוסף, אנחנו בעצם לא מגלים שום דבר קשה, שום ביקורת נוקבת. המפתיע שבעצם תוכן דבריו הם שחזור ההיסטוריה. אם מסתכלים בפסוקים הבאים, אנחנו מגלים שבעצם מה שיהודה מציג בפני יוסף זה פשוט את הדו-שיח ואת המערכת יחסים שהתנהלה בין יוסף לאחיו. אדוני שאל את עבדיו למורה, יש לכם אח או אב? ונאמר אל אדוני, ותאמר אל עבדיך, ונאמר אל אדוני. שחזור. מה הם הדברים הקשים, כפי שמתאר רשי, שהציג והציב יהודה בפני אחיו, בפני יוסף, טרם נודע לו על כך שהוא אחיו? מאזינים ומאזינות יקרים, הדבר הקשה ביותר שאנחנו נאלצים, צריכים, מחויבים לעמוד מולו, זה להישיר את המבט למציאות. מה שלפעמים מאוד מאוד קשה עבורנו, מה שהרבה פעמים אנחנו מתעלמים, מתכחשים ומדחיקים. מה שיהודה בעצם עשה מול יוסף, זה לתת לו מראה. אל איחר אפך, ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני. אני רק רוצה להציב בפניך מראה של המציאות כפי שהיא נראית, ואתה תשפוט האם זה התנהלות והתנהגות מוסרית, הוגנת, אנושית. זה בעצם הדברים העוצמתיים שיהודה מציב בפני יוסף. המעניין שזה בעצם נקודת השבר אצל יוסף. אני אומר לכם את הדברים מאזינים ומאזינות יקרים, מכיוון שכולנו, אבל כולנו, נמצאים במציאות מאתגרת, ולא רק במובן הלאומי, בנקודת מבט הנוכחית, במלחמה, בחללים, בארוגים, בסיפורי הזוועות הקשים שעולים וצפים כל העת. אני מדבר כל אחד ואחת מאיתנו ברמה האישית. במציאות שלו, בזוגיות שלו, במערכת יחסים מול הילדים, ובעיקר במערכת יחסים מול עצמו. כמה אומץ יש לי, לך ולך, להישיר מבט למציאות. להסתכל במראה פנימה ולבחון את אותם דברים שדורשים תפנית, שזקוקים לחישוב מסלול מחדש. קל מאוד לכל אחד ואחת מאיתנו להדחיק, להשתמט, להאשים, להימנע מלקיחת אחריות במצבים שסובבים אותנו. אבל בכלל, כשאני פוגש מדי יום זוגות, הורים לילדים, ובכלל אנשים שמעוניינים לעשות סדר, אני מופתע ומתפעל מהכוח העוצמתי שקיים באנושות של הבחירה להישיר מבט למציאות, לראות נכוחה את הדברים, לקחת אחריות, לצאת למסע לפעמים מפרך, אבל תמיד כדאי. גם בתקופה האחרונה, הן בפגישות שאני מקיים, והן בהרצאות שאני מוזמן להעביר, אני לא מפסיק להתפעל מהעוצמה הזו. מהעוצמה של הישארות באזור הנוחות, בתשלום המחיר הלא פשוט של היציאה ממנה, ושל בחירה בחיים. התפיסה השטחית שכאשר ישנו מגה פיגוע בתחום הזוגיות או בכל נקודה אחרת בחיינו, אנחנו מתעוררים ורוצים לעשות סדר, להשקיט ולהשתיק. אבל לכל אירוע יש סיבות שגרמו לו, שהרבה פעמים אנחנו עלולים להתעלם מהם במודע ובתת מודע. ולכן ברגע שבן אדם יבחר להציב את המציאות מול פניו ולהגיד ישנה בעיה, ישנו אתגר ואנחנו רוצים לטפל, אנחנו רוצים להעפיל לפסגות אחרות, לא צריך להגיע לסיפורים קשים בכדי לעשות שינוי. כל אחד ואחת מאיתנו יכול וחייב לקחת אחריות מוחלטת על חייו האישיים, ולהנפיק את המירב ואת המיטב מכל הסובב אותו, ברמה האישית וברמה המשפחתית. וכשבן אדם יוצא לדרך, הוא תמיד מגיע ליעד. אז מאזינים ומאזינות, זכור נזכור שההתמודדויות והקשיים הן מציאות, הן עובדה. הדרך שלנו כיצד להתמודד היא בבחירתנו ושליטתנו. אם ישנם כאלו שדוגלים בהישרדות ובייאוש, בהדחקה ובהשלמה, ישנם את אלה שבוחרים להרים את הראש, להתמודד, לנצל את המצב בכדי לגדול, להתקדם ולכבוש עוד יד. בשבילם אנחנו כאן בשעתיים הקרובות. אני אחזור שוב על מספר הטלפון 03-593-93. לאדם מערכי לב ומאשם מענה לשון, נשתדל אנחנו כאן בתוכנית להפעיל את מערכות הלב ונאחל למענה לשון מעת השם. ברצוני להודות למנכ״ל התחנה אבי רוזן, מנהל התוכניות בצלל כאן, למפיק שלנו העדי והסבלני שלמה פולק. והמפיק, הביצוע הטכני, סליחה, עליו מנצח בכישרון רב פנחס בינדר כמדי שבוע, ואחרונים חביבים לכם מאזינים ומאזינות יקרים. אלו שמתקשרים, מתייעצים ומשתפים, וגם אלו שמאזינים ומלקטים מצוות ותובנות מהשיחות והדו-שיח המרתק. אתם הם אלו שנותנים בי את הכוח לצאת את ביתי בשעת לילה מאוחרת ולשוחח עמכם. שאו ברכה, כמה צלילים ואנחנו מתחילים.
ומחדש נדם איך את הכוח מגלה ממש כמו סולם ניצב מעל כולם ועל שלביו אני עולה ותמיד זוכר כשהייאוש עובר שמי שהוא כאן מכוון כי כל זמן שיש על הפתיל קצת אש אפשר לתקן לתקן, שואף רק לכוון טוב עכשיו ויהיה טוב יותר נרשם נשמת אדם וכל זמן שאני קיים כל זמן שיש בנשמתי יש אפשר לתקן כל זמן שהנר דולק אפשר לתקן כל זמן שהנר נשמת אדם וכל זמן שאני קיים כל זמן שיש בנשמתי עוד אש אפשר לתקן כל זמן שהנר דולק אפשר לתקן כל זמן שהנר דולק אתה יכול לתקן
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם, מדברים מהלב עם הרב שלמה בחר.
חי תמיד איתי כוחה.
שבנו אליכם מאזינים ומאזינות יקרים ואנחנו פותחים את התוכנית עם המאזין הראשון. שלום ולילה טוב.
שלום.
כן.
רציתי לדעת, לגבי סיטואציה מסוימת, שבה בעצם, אם יש, נגיד, לדוגמה, הורים, הרב שומע אותי?
מנסה. תמשיך.
כן. אם יש הורים, נגיד, יש כל מיני ילדים שחיים נגיד בבית של איזה שפע והכל לא חסר להם כלום, אבל לפעמים ההורים זה מרגיש שהבן מרגיש כלפי ההורים שעושים לו טובה מסיימת בזה שהם כאילו דואגים לו והכל. עכשיו כאילו איך אפשר להתייחס לדבר הזה כאילו, כי זה נגיד דובר כבר נגיד בילד גיל 25, לא 22, 23, איך אפשר לצאת מהכלא הזה, כביכול, כלא שזהב, שאדם, שהילד כלוא תוך כלא של זהב. וכאילו, לא, לא, לא לחיות ככה בטובתיות כזאת.
תנסה לפרט יותר, להרחיב קצת את שאלתך, שנוכל ביחד בעזרת השם לנתח ולהגיע לפתרון.
יש לפעמים הורים, לפעמים נותנים תמיד לבן שלהם.
כן.
אז יש לפעמים, יש הורים כאלו שמנפנפים דגל כזה, כאילו, שאומרים נגיד לבן שלהם, תזכור זה שאני תמיד נותן לך וזה. מין סוג שמשדרים כזה, טובתיות כזאת, שהם עושים לבן טובה, הוא צריך להחזיר להם. ואם לא, אבוי.
צריך להחזיר להם בהכרת הטוב, אתה מרגיש, או במעשים?
גם וגם.
ולמה זה בעצם לא תקין? למה בעצם זה לא תקין מהנקודת מבט שלך, שמישהו עשה עבורך, ואנחנו מחויבים בהכרת הטוב?
לא, זה בהכרת הטוב בסדר, אבל בדוגמה שאדם מוכר איזשהו דבר שהוא לא מחויב כל כך לשמוע, נגיד להורים. וההורים נגיד מחייבים אותו, אז פה יכול להיות שההורים נגידו לך לא, ככה עשינו ככה וככה, ומצד הדין לא אמור לשמוע להם. כן. אבל הם ינפנפו בדגל הזה שתשמע להם כביכול.
ואם לא תשמע?
אז יגידו לך, אנחנו לא יודע, מפסיקים את כל מה שנתנו לך בזה.
ואם הם יפסיקו?
יפיקו, אבל...
כן. לא, אני אגיד לך, אני מבין. אני אגיד לך לאן אני מנסה לקחת את השיחה. זאת אומרת, אם בן אדם לא מתעסק עם הסביבה, כשאני אומר הסביבה, אני מכליל ומכניס גם את ההורים במילה הזו. מתעסק עם המחויבות שלו כלפי עצמו, להיות אדם הוגן, אנושי, מוסרי, שפועל לפי צו מצפונו. והוא עושה חלוקה לקטגוריות מאוד מאוד מוגדרות, מה נכלל בתפקידו כבן, ובכלל כאדם שמקבל טובות מפלוני, שבמקרה הזה זה הוריו, ובקטגוריה השנייה, מה לא נכלל במחויבויות שלו. ואז הרבה פעמים הוא מגלה שברגע שהוא עושה את מה שמוטל עליו כבן, באופן אוטומטי, אז שאר הדברים נעלמים. זאת אומרת, הרבה פעמים הורים מבקשים פעולות מסוימות מהילדים שלהם, וזה נעשה כפיצוי על דברים שלא נעשים ושיכולים ושצריכים לעשות. למשל, מצוי מאוד במקרה הפוך, שהורים מרעיפים על הילדים שלהם פינוק יתר, וזה הרבה פעמים מתוצאה של פיצוי, שמעוניינים לפצות את הרגשות שלהם, את התחושות שלהם, את הצורך שלהם להיות אבא, להיות אמא, וכאשר הם לא מצליחים לבצע את זה באמצעות התפקיד שלהם, לצורך העניין להיות מעורה בחיי הילד, להעניק לו את הצרכים הרגשיים שלו, לחבק, ללטף, ללוות, להיות קשוב, אז הם מנסים להמיר את זה באמצעות נתינה חומרית. יש למשל, או מסיבה שבן אדם הוא מאוד מאוד עסוק. הוא איש עסקים, שיש לו המון 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 אתגרים כלכליים, הוא לא פנוי לילדים שלו, אז הוא מנסה לפצות את עצמו כאבא, על ידי שהוא רוכש עבורם את כל מה שהם מבקשים, מכיוון שמאוד מאוד חשוב לו לבצע את התפקיד שלו מול עצמו כאבא. אתה מבין?
כן.
או למשל, אדם מאוד מאוד רוצה חסום רגשית, והוא מרגיש שהוא לא מצליח להעניק לילד שלו את הצרכים הרגשיים שלו. אז הוא לא יודע להגיד מילה טובה, והוא לא יודע להתעניין בשלומו, והוא לא יודע לשוחח איתו ולגלות אמפתיה כלפיו. אז משהו בעצם מנסה לעשות כאלטרנטיבה, זה להעניק לו חומר בלי גבול. אתה מבין?
אם זה קשה ככה, ונגיד הבן מעדיף, בן מעדיף טיפה מרחק.
כן.
נגיד האבא לא מגלה אמפתיה כלפיו.
כן.
אז הוא יכול להגיד לאבא, תשמע אבא, אני לא רוצה קצת מרחק. נגיד, לא רוצה ליהנות מהטובות שאתה עושה לי כביכול, ולקחת מרחק. שאלה, מה הרב אומר?
שאלה מאוד מאוד יפה, ואתה רוצה לקבל עצה טובה ואמיתית? ואתה רוצה לבצע אותה? אז אני אגיד לך בשני מישורים. אפשר לבקש, וצריך לדעת איך בחוכמה אנחנו עושים את זה בלי לפגוע בו. זאת אומרת, אם אתה ניגש אליו ואומר לו את הדברים בצורה הבאה, או לחילופין כותב לו אותם, מכיוון שכאשר אתה כותב, אתה יכול למחוק. אבל כאשר אתה אומר, אתה לא יכול למחוק את הדברים שנאמרו. ואם אתה כותב לו במכתב את הדברים הבאים, אני מרגיש את הנתינה ללא הרף שאתה מעניק לי, ואני מאוד מאוד מעריך את זה. ואני בטוח שחשוב לך שכל מה שאני צריך יהיה לי. אני הייתי מאוד מאוד שמח אם כעת תעניק לי את הצורך המאוד מאוד מאוד חשוב ונפשי שיש לי, לנסות לעמוד על הרגליים ולהסתדר לבד, לפחות בתקופה הקרובה. דברים שיאמרו בנוסח הזה הם קודם כל מאוד מאוד מכבדים את האבא, והם גם אמיתיים. בעומק של העניין, הסיבה שהאבא מרעיף עליך את זה, וכפי שאמרתי, ואתה בתוך דבריך, בלי משים או עם משים, השארת את דבריי, האבא בעצם מרעיף ללא גבול, מכיוון שהוא חש שהוא צריך קצת לאזן את החוסר היכולת שלו להעניק לך באופן אחר. אתה מבין?
כן.
זאת אומרת, הוא מרגיש אבל, שמסיב שנייה, בגלל התכונות אופי שלו, בגלל חוויות קשות שהוא עבר בחייו, או מכל סיבה אחרת, קשה לו מאוד מולך לגלות אמפתיה. אז הוא אומר, טוב, אני אתן לו המון, וכך בעצם אני אייצר את האינטראקציה בינינו, ואת הקשר בינינו, ואת המהות שמגדירה אותנו כאבא וכבן. ברגע שאתה, בתוכך, תעשה הפרדה, ותיתן לו את הביטחון המלא שהוא אבא בלי קשר לכלום. ולא רק אבא בלי קשר לכלום, אלא שלפעמים הנתינה שלו כאבא, זה היכולת שלך והאפשרות שהוא ייתן לך לפרוס כנפיים, לגדול, להתמודד, להיות בן אדם עצמאי ויציב. אז מעבר לכך שהוא יכבד את זה ברמה הפרקטית, כי אתה מבקש ממנו את זה בצורה מכובדת ואומר לו, זה הנתינה שלה אני זקוק כעת. בעומק של הדברים, מאותו מקום שיש לו רצון להעניק לך, כי בכך הוא בעצם מגשים את עצם היותו אבא, והוא מאוד רוצה להיות אבא, אז מעבר לזה, אתה מייצר כביכול תחליף לדבר, ואתה אומר לו, כך אתה מגשים את היותך אבא, בזה שאתה נותן לי את חוסר הנתינה, שזה בעצם יוביל אותי לעמוד על הרגליים. אבל לפעמים הורים לא מסכימים לאפשר את הדבר הזה, כי בדרך הזו הם בעצם מוותרים על הכתר שלהם, על הכובע שלהם שעליו כתוב אבא. אבל ברגע שבתוכך אתה תכיר בו כאבא שלך, גם בלי הנתינה הזו, אז הוא לא יצטרך להוציא כל כך הרבה אנרגיות בשביל להוכיח את חפותו שהוא אבא בסדר.
כן, אבל יש הורים הרב שגם מפרשים את מה שהרב הסביר את הנוסח מקודם, להגיד להורים בתור זה ש זה כאילו נפתחת מלחמה מול ילדים כלפי ההורים. איך מגיבים גם בסיטואציה כזאת עם יש הורים כאלו?
אז אני אגיד לך שתי תשובות. קודם כל, ברוב המקרים, אם הדברים יעשו גם בצורה מכובדת וגם בצורה אמיתית, אז במרבית המקרים זה לא כך. זאת אומרת, אני הגיע אליי יהודי מכובד, והוא אומר לי, אני לא מסוגל לשאת את זה, הבן שלי מתייחס אליי כמו כספומט. הוא מגיע, מקבל כסף והולך. אמרתי לו, עודה ולא אבוש, גם אני מתייחס לכספומט כמו כספומט. אם אני עכשיו צריך 200 שקל, אני הולך לבנק, מכניס כרטיס, מקיש את הסכום הנדרש, והוא מוציא כסף. זאת אומרת, לכספומט מתייחסים כמו כספומט. ואם על המצח שלך לא כתוב אבא, מכיוון שכל המערכת יחסים שלך עם הבן שלך, מבוסס על כך שאתה מעניק לו כסף. אז בעצם אתה חורט על מצחך, אני כספומט. אז כפי שאני מתייחס לכספומט ככספומט, הבן שלך מתייחס אליך ככספומט, כי זה באמת אתה. וכשאני שאלתי אותו, מה אתה מכניס בתוך הכלי, בתוך הסיר הזה, בתוך הסק הזה שעליו כתוב אבא, אז הוא נעלם דום ולא ידע מה לומר. ברגע שהוא מגדיר בהגדרה מדויקת מה תפקיד של אבא לבנו, להעניק לו חוסן נפשי, ללוות אותו, להעניק לו חופשיות, להעניק לו את כל הנצרך לו, שזה בתוך זה יכול להיות באופן מאוד מאוד תפל גם עזרה כלכלית. ולפעמים העזרה תהיה מבוצעת דווקא על ידי מניעת עזרה כלכלית, בכדי לא לאפשר לילד שלנו להיות נכים ומרותקים לכיסא גלגלים, מטאפורי כמובן אני מתכוון. אתה מבין? אז ברגע שהוא מכריז על עצמו ככספומט, אתה לא יכול לדרוש מהילד שלו לא לראות אותו ככספומט. ועכשיו לנמשל הסיפור שלנו. ברגע שבאמת אנחנו בתוכנו, כילדים להורים, אנחנו רואים את הדבר כמלחמה. זאת אומרת, לא עכשיו מגיעים בצורה מכובדת ומכבדת, ובצורה עמוקה ומנתחת, ולהגיד, אבא, אנחנו באמת, באמת, באמת מעריכים, אוהבים, ובעיקר מכירים בך כאבא, אז הוא מפרש את התמונה כמלחמה, כי באמת יש פה מלחמה. זאת אומרת, כמה שאתה תתנסח בצורה ציורית ומרגשת, אם אתה לא תתכוון למה שאתה כותב, אז הוא יזהה את הדברים. וכעת, גם אחרי שאתה מבין את הדברים שנאמרו כאן בשיחה שלנו, מרגיש לי שזה באמת אצלך מגיע ממקום שרוצה להשתחרר, ולא ממקום שמרגיש את המצב לאשורו. זאת אומרת, אם אתה בתוכך תעשה עבודה, ותקבל את האבא לא כתנאי, כשאני שואל אותך בעצם מה המערכת יחסים שלך עם אבא, במה הוא אבא? אתה אומר לי, בזה שהוא מעניק לי. כסף, צרכים, נכון? הלו? הוא נפל לנו? בוא נבדוק. תנסה לעלות אותו שוב. הוא נמתין מספר רגעים ונשיב אותו אל הקו בכדי לסיים את השיחה בצורה מכובדת. כן, אתה איתי?
כן הרב, כן שומע הרב.
תקשיב ידידי, כשאני שואל אותך כעת מה המערכת יחסים שלך עם אבא ומה הוא אבא בשבילך, אז אתה במוח שלך מתרגם את זה לחיי המעש, ואתה אומר, הוא אבא בזה שהוא קונה לי, הוא עושה לי, הוא מתאמץ עבורי, נכון? ברמה מאוד מאוד טכנית.
כן, הרב.
אם אתה תנסה להעמיק קצת במחשבה, ולראות את הדברים בצורה יותר עמוקה, ואני שואל אותך, במה אבא הוא אבא? ואתה לא מסתכל בצורה יבשה ושטחית, אלא בצורה יותר מעמיקה. מה הוא אבא בעצם? מי הוא אבא שלך ומה המערכת יחסים איתך? אז בצורה שהיא לא שטחית, אבא זה אחד שיעשה את הכל בכדי שלילדים שלו יהיה טוב. זה שהוא נמצא במציאות כזו, שזה היכולות שלו, אז זה לא מצמצם את היותו אבא בנתינה הזו. אלא אבא יהיה אבא וישאר אבא בנקודה הזו שהוא מעוניין להעניק לילד את כל מה שיש ביכולתו להעניק. אחד לצורך okay. העניין שהוא עני ואין לו כסף להעניק לבן שלו, והוא נותן לו 5 שקלים בחודש. ואחד שהוא עשיר גדול ונותן לבן שלו 10,000 שקל בחודש, שניהם אבות אותו דבר, שניהם נותנים את המקסימום שלהם. ברגע שאתה תסתכל על אבא שלך, וזה בשביל זה הבאתי לך בהרחבה את הדוגמה עם הכספומט, שאי אפשר לשקר. אם המציאות היא שאתה רואה את אבא שלך כבן אדם שנותן לך, וזה מה שמגדיר אותו כאבא, ואתה בעצם אומר לו תפסיק לתת לי, אתה בעצם אומר לו תפסיק להיות אבא. אבל ברגע שבתוכך תעשה עבודה פנימית ומחשבתית, לפיה אבא הוא אחד שנותן לי את כל מה שיש בכלתו לתת לי, אז הוא לא מסוגל כעת להיות אמפתי, ואנחנו לא בית משפט, ואנחנו לא דנים, מכיוון שאין לנו גם את היכולת ואת הנתונים בכדי לדון ולשפוט, מעבר לכך שזה לא מתפקידנו. אתה מגיע מנקודת okay. ענווה ואומר, שנייה, במסגרת, ב- 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 במכלול הנתונים שיש בידיו, הוא עושה את המקסימום. באופן אוטומטי, באנרגיה שלך, ובאמצעות מלל, או דיבור, או באמצעות מכתב על, 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 על הנייר, אתה מציב בפניך את התחושה שלך כעת, מתוך הבנה עמוקה שתבוא לידי ביטוי מתוך המילים ובין המילים, לפיהם אתה לא מתנה את היותו אבא, אם הוא נותן או לא נותן, הוא לא ירגיש צורך כל כך אובססיבי לתת, כי הוא יבין שהמקום שלו בטוח כאבא, גם אם הוא לא ייתן, ובדווקא אם הוא לא ייתן, מכיוון שכרגע ביטולה היא קיומה.
אתה מבין? איך אני משדר את זה? איך אני משדר את זה, ירב? כאילו בכתב, מה, בהרגשה שלי?
בהרגשה, בהרגשה, ולאחר מכן זה יבוא באופן אוטומטי בכתב. זאת אומרת, שוב, התפיסה, אני אסכם. התפיסה שלך כעת היא תפיסה מציאותית. אתה אומר, תשמע, ב-25 או 23 שנים האחרונות, מערכת היחסים שלי עם אבא, תן וכך, או כך. זאת אומרת, זה המערכת יחסים שלנו, שמביאה לידי ביטוי את היותנו אבא ובן, שאני נותן לך כל חודש 300-400 שקל. זה אבא בשבילי. אבא זה אחד שנותן 400 שקל. ולכן ברגע שאתה אומר לו, תפסיק לתת את ה-400 שקל, אתה אומר לו בעצם תפסיק להיות אבא, וזה נגד הטבע האנושי, כי אבא שיש לו ילדים...
אם אני אומר לו...
כן?
אם אני אומר לו הרב שאני לא צריך...
אז אתה אומר לו אני לא צריך אותך כאבא, אני לא צריך אבא, כי אבא זה אחד שנותן, זה בחוויה שלך, וזה בחוויה שלו. אתה בעצם מוותר עליו, אז זה נורא פוגע, אז זה באמת מלחמה. מה?
אני אומר, לפעמים הרב לא צריכים לעשות, הבנתי מה שהרב אומר, אבל לפעמים אולי יש יוצא מן הכלל שצריכים לעשות באמת את הניתוק הזה, כי זה מפריע באמת לחיי היום-יום של אותו בן.
תראה, ידידי, אני מסכים איתך במאת האחוזים, ואני לא דן איתך אם, אני דן איתך איך. ולכן, אם אתה רוצה לעשות עבודה פנימית ולא קוסמטית, אז לכן אני מלמד אותך את הדברים בצורה יותר עמוקה. ולא רק בכדי לפתור עכשיו את המלחמה שעלולה להגיח ברגע שתגיד לו את הדברים בצורה לא ברורה, אלא משהו בתפיסה שלך חייב להשתנות. כי בעצם הקדוש ברוך הוא משגר לנו כל מיני טילים לחיים, בדמות אבא, אמא, אישה, בעל, ילדים, שמלמדים אותנו על עצמנו דברים. ואצלך משהו בתמונה, לפי השיגור טיל בשם אבא שהקדוש ברוך הוא שלח לחייך, נועד בכדי ללמד אותך את הנקודה הזו, שלבחון את הדברים בצורה יותר עמוקה, ולא בצורה שטחית שנתונה לתנאים. וכרגע, לפי הנקודת מבט שלך, ככה זה נמצא. זאת אומרת, הוא נותן, ובעצם בזה הוא מקיים את משמעותו ומהותו כאבא. ולכן ברגע שאתה אומר לו אני לא רוצה את 400 שקל, אני לא רוצה אותך כאבא. ברגע שתעשה עבודה עם עצמך ואל תקרא לזה 400 שקל בחודש, אלא תקרא לזה אבא שמעניק לי את כל מה שאני צריך. יש פה עבודה, ולכן שאלתי אותך בתחילת השיחה, האם אתה מעוניין בעצה טובה, והאם אתה מעוניין באמת לבצע אותה. כי יש פה עבודה פנימית מאוד מאוד מאתגרת וקשה, שזה עבודה מחשבתית, לשנות ולעשות סוויץ' בתוכך, ולשכוח מכל מה שתפסת עד עכשיו ברגשות ובתפיסה השכלית, ולראות את הדברים בצורה שונה. לקרוא למציאות מזווית אחרת. לא לראות בצורה שטחית להגיד הוא נותן לי 400 שקל, אלא הוא נותן לי את מה שאני צריך במסגרת מה שיש לו. ואם זה מה שיש לו, הוא ייתן לי את כל מה שיש לו. ברגע שהוא ירגיש ביטחון בתפיסה שלך, הוא לא יצטרך להעניק מדי חודש את 400 שקל בשביל זה. הוא ירגיש צורך להעניק לך את מה שאתה צריך, ולפעמים, כמו שאתה אומר, הצריך זה עכשיו לתת חופש קצת, והוא ייתן. ואחרי שאתה תעשה את העבודה מבפנים, באופן אוטומטי אני לא אצטרך להדריך אותך איך ומה לכתוב, כי אתה תכתוב את הדברים בצורה טובה. אם בכל אופן תרצה עזרה ממני, אחרי שתעשה את העבודה מבפנים, עכשיו תלך לישון עם זה בלילה, ותנסה לעלות קומה. עד עכשיו היית בקומה קצת נמוכה, של לראות את הדברים בצורה מאוד מאוד טכנית. הוא נתן, זה המערכת יחסים, ולכן בקולך נשמע המון המון ביקורת עליו. למרות שהוא עזר לך אמנם רק ביד אחת, אבל פשוט לא הייתה לו את היד השנייה בשביל לעזור לך. ואנחנו כילדים המון המון פעמים מאוד מאוד שופטים את ההורים שלנו. יש לי סיפור של בחור שנפגש איתי, שהוא מאוד 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 כועס על ההורים שלו, מכיוון שבילדותו פגעו בו, וההורים שלו לא הגענו עליו. זה סיבה לכעס כן. או לא?
סיבה לכעס.
סיבה לא? לכעס. המעניין שהוא יודע, כן, אתה צודק, זה סיבה לכעס. המעניין, אני אומר, שהוא יודע מהעובדה שההורים שלו לא ידעו, ועד היום לא יודעים בכלל שפגעו בו. אבל בחוויה שלנו הרגשנו לא מוגנים, ובאופן אוטומטי הביקורת הראשונית שצפה, זה מול ההורים שלנו. אתה מבין? זאת אומרת, לקח לו זמן לעלות, להוריד יותר נכון במעלית, את החשיבה הזו לעולם הרגשות, את התפיסה ואת ההבנה הזו, שבעצם ההורים שלו לא ידעו, ולכן אין סיבה לכעס, אין סיבה רציונלית, לתוך הרגשות שבסוף, בסוף, בסוף הוא הרגיש לא מוגן, והביקורת מופנית כלפי הוריו. וזה פה אני חוזר על הנקודה שלנו, שהרבה פעמים אנחנו שופטים את ההורים שלנו שלא בצדק. וברגע שבן אדם רואה את הדברים בצורה קצת יותר בוגרת, ונדרש ממך כבן אדם בוגר ופיקח לראות את הדברים בצורה כזו, ללמוד את הסוגיה מחדש לכל מה שקשור לאבא שלך, ולא לתרגם את זה רק לרמה הפרקטית מה הוא נותן ולא נותן, אלא את הצורך האובססיבי שלו להיות אבא טוב, ולעשות את כל מה שביכולתו בכדי להפוך את הכוונה ואת הרצון לביצוע. אחרי שתעשה את העבודה הזו מבפנים, אתה הבנת מה אני אומר?
אין, זה כאילו הרב הפך לי את כל ה... באתי בהתחלה בראש של כאילו מלחמה. חשבתי שהרב יגיד לי, סתם אני רק, מה אני חושב? שהרב יגיד לי כאילו, כן, תשמע, חייך הקודמים, אז בעצם תלך על זה. ופתאום הרב בא אומר לי, לא, באמת אין הכי נמי, תמשיך לקבל ממנו והכל, רק תשנו לו את התפיסה, וזה שינה לי את כל, ממש, את כל מה שחשבתי עד עכשיו.
אז קודם כל, אני באמת עדיין אומר חייך הקודמים, ובגלל זה אני אומר את מה שאני אומר. מכיוון שזה כמו שאדם עומד מול המראה, והוא רואה חצ'קון, מציץ על פניו. אז מה עושה אדם טיפש? שובר את המראה והולך לחנות, קונה מראה חדשה. אדם פיקח מבין שגם עוד 100 מראות ישקפו את אותה מציאות. ואם אנחנו בני אמונה בסיסית, אנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא שולח לנו כל מיני מראות שיחשפו בפנינו את החצ'קונים שצפים. אתה מבין? ולכן בגלל שחייך קודמים אתה צריך לעשות עבודה פנימית, וזה לא סותר את זה שאחרי זה באמת אתה יכול, ואני אם תרצה יעזור לך, תתקשר אליי באופן אישי, אני אתן לך את המספר טלפון, יעזור לך לנסח את המכתב הבא, אבל יכול להיות באמת שלא תרגיש צורך אחרי זה. אתה מבין, המחנק הזה הוא בעצם רצון לאחז בכל הכוח במהות שלו. הוא כל כך רוצה להיות אבא טוב, והוא כל כך נאבק על זה, וכל כך לא רוצה, הוא מסכים להילחם עם הבן שלו בשביל להיות אותו בשלום.
אז איך אני משדר לו את זה, הרב? אני אומר לו כאילו...
לא, 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 מותק. אל תשדר לו, תשדר לך. תעשה את העבודה מבפנים, ותקבל אותו כאבא שעושה את כל מה שהוא יכול בכדי להיות אבא טוב, אחרי שתעשה את העבודה מבפנים...
במה זה מתבטא? במה זה מתבטא? איזה מעשים זה מתבטא?
לא, לא, רק בתפיסה שלך. רק בתפיסה שלך תנסה, כמו שאמרתי לך, יש שתי נקודות מבט.